37 שנים מאז פטירתו של מורנו ורבינו ראש הישיבה, ראש ישיבת מרכז הרב, מנהיג האומה הרב צבי יהודה הכהן קוק, בנו של מרן הרב זצ"ל הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שכן נפטר בפורים שנת תשמ"ב. ודאי שאחרי 37 שנים אנחנו, זה לא אספד עליו, אלא זה ניסיון שלנו לראות את הנהגותיו, את אישיותו, וללמוד ממנה, ואולי לקחת מעצמנו מספיחי מידותיו שנזכה להידבק בהם בהתנהגותנו האישית, בהתנהגותנו הציבורית. כן, מרן הרב צבי יהודה נולד בשנת תרנ"א ונפטר בתשמ"ב. כן, שהשנים האלה הם השנים שעם ישראל עבר את המהלכים העצומים שלו מגלות לגאולה. תרנ"א זה שש שנים לפני הקונגרס הציוני הראשון, אחרי זה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, הקמת מדינת ישראל, קיבוץ הגלויות הענק, מלחמת ששת הימים, ואפילו מלחמת יום כיפור שלאחריה. כלומר, הרב צבי יהודה עמד, חי בתקופה המהותית הזאת, בשינוי הדרסטי הזה שגרר במלחמות עולם ושינויים עצומים במצבו של עם ישראל. בשנים, כל השנים האלה הרב צבי יהודה עבר והיה בהם, אבל לא רק היה בהם וראה אותם, אלא היה חלק מהם, השפיע עליהם. אולי אמרתי את זה כבר פעם, שיש איזושהי אולי הכוונה אלוקית גם, שהרב צבי יהודה נולד בליל הסדר בתרנ"א ונפטר בפורים דפרזים של תשע"ט. כלומר, נולד בפסח ונפטר בפורים, והדברים האלה אולי הם קצת מלמדים גם על אישיותו. כן, אחד הדברים שהיו מהותיים בדרכו של הרב צבי יהודה, שבעצם הוא ינק אותם מאביו, מהרב קוק, שהרב אמר עליו עוד בצעירותו, כשהוא היה עוד בחור, שבני היקר הוא היחידי אולי שעומד על סוד נפשי. מה שהרב קוק היה מודע לכך, כמו שהוא אמר על עצמו, השליחות האלוקית שהוא מרגיש שהוא נשלח מהשמיים, מהקדוש ברוך הוא, יש איזשהו סוד נפשי שיש בקרבו שהוא עמל בו, שהוא עבד עליו, שזה שליחותו. ואת הסוד הזה, שבמובן מסוים הוא לא היה נחלת תלמידי חכמים וקדושים עצומים מחוץ ממנו, אבל הסוד הנפשי הזה של האישיות שלו, הוא מרגיש שהרב צבי יהודה הוא עומד על הסוד הזה, והרבה אולי יותר מאשר עומד עליו. כן, הרב צבי יהודה היה לו ספר חזיונות, חלומות שהוא חלם, ובאחד החלומות הוא חולם שהרב זצ"ל, אביו, אבא, כמו שהוא קרא לו, הוא יושב בחדר ולומד והוגה וכותב עם הרבה ספרים ועם עט ונייר, והוא עומד בחוץ במרפסת ודורש ומסביר ומפרט. כן, הוא ראה בזה, ייתכן, את התפקידים. כלומר, שהאבא, מרן הרב זצ"ל, למרות שוודאי שהוא גם היה רבה, מרא דארא דישראל, אבל ההגות שלו, הרבה ממהותו, מסוד נפשו, היה פנימי. והרב צבי יהודה, הוא הוציא את זה לפועל. הוציא את זה לפועל, בין במובן של התלמידים הרבים שהוא העמיד, והרב צבי יהודה העמיד הרבה מאוד תלמידים בישיבה, ובין בהנהגה הציבורית, שהרב צבי יהודה במובן מסוים הוציא הרבה יותר מאשר הרב קוק, את ההוצאה לפועל, בין על ידי התלמידים שלו שיצאו לפועל ברבנויות והתיישבות וכדומה, ובין בהשפעה הציבורית שהייתה עליו, שהייתה לו על ההוויה הציבורית שהייתה בפועל. כן, אז הרב צבי יהודה מאוד הוציא לפועל את השאיפות הגדולות, כמו שתנועת דגל ירושלים, שהרב זצ"ל הגה וראה בה איזשהו מהלך שאולי ישפיע השפעה עצומה על ההתנהלות של גאולת ישראל, אבל התנועה הזאת היא דעכה מאוד בצורה קצרה, בצורה שנתיים בערך אחרי שהיא הוקמה, אבל הוצאה לפועל מציאותית של שאיפותיה של דגל ירושלים הייתה כמה עשרות שנים אחרי זה, על ידי הרב צבי יהודה ותלמידיו, שהוציאו לפועל לפחות חלקים משמעותיים ממגמותיה של דגל ירושלים. הסוד הנפשי הזה שהרב צבי יהודה עמד בשיטתו של מרן הרב זצ"ל, והוסיף עליו עוד כהנה וכהנה, היה בין השאר בכמה נקודות שהוא ראה אותן כמהותיות בתורה שהוא הציג ובחינוך שהוא חינך. בוודאי שכמו שאצל מרן, אצל מרן הרב זצ"ל, כמו שהרב צבי יהודה כותב בנפש הראיה, שבימי הזיכרון בג' אלול שהוא היה מדבר על הרב זצ"ל, הוא ודאי דיבר שיסוד כל התגדלותו של מרן הרב היה, מעבר כמובן לנשמה הפנימית העליונה, שכמו שהוא דיבר שהיה בה אמונה ואהבה, שהייתה בה גדלות, אבל היסוד של כל אישיותו הייתה התורה, הדבקות שלו בתורה, העמל שלו בתורה, ההרחבה שלו בתורה, עם כל הכישרון העצום, אבל הדבקות שלו בתורה, שיש לזה סיפורים עצומים, היא זאת שהוציאה לפועל את כל הנשמה הגדולה הזאת של האמונה והאהבה הגדולה שהיו למרן הרב זצ"ל. גם הרב צבי יהודה, שוודאי התגדל, התגדל ודאי מתוך קדושה, מתוך תורה, מתוך הבית של מרן הרב זצ"ל, מתוך הישיבות שלו, מתוך הרבנים שהוא למד מהם, כל התגדלותו ואישיותו הייתה מתוך התורה הגדולה, שבוודאי עיקרה של התורה שהוא למד היה מאביו. ובאמת עיקר, כמו שאמרתי מקודם, עיקר הדבקות, לא רק האישיותית, אלא גם כל הדבקות התורנית, ההשקפתית, כל הבסיס של האישיות שלו, זה היה מתורתו של מרן הרב זצ"ל. ובישיבה הרב צבי יהודה הדגיש כמה הדגשים במשמעויות הזאת של התורה המיוחדת של מרן הרב זצ"ל. הדגש אחד זה תורה, התורה שמבינה שהמציאות הזאת שאנחנו חיים בה, כמו שאמרתי מקודם, המציאות הזאת שהרב מרן הרב זצ"ל והרב צבי יהודה היו בה, שזה כל השינוי הדרסטי שקורה בעם ישראל, הביטוי שהוא אמר שזה תורה שמסתכלת, שרואה בכל השינויים ההיסטוריים האלה מהלך אלוקי, שההתחלה שלו היא לא מתחילה מלמטה, שההתחלה שלו של כל מה שקורה זה לא מתחיל מאלו שהקימו, מאנשי אלו שהתחילו את ההתיישבות, אם זה תלמידי הגר"א, ואחרי זה כל ההתיישבות הראשונה שהתחילה, המושבות הראשונות, או הרצל שהתחיל את הציונות המדינית, או כל האנשים שאחיזו יעשו את הציונות המעשית, זה לא מתחיל מלמטה, אלא כל הדברים בעצם מתחילים מלמעלה, כמו שהמקור לכל מה שקורה לפנינו, זה לא רק לפי הנגלה, אלא יש מקור פנימי האלוקי, כמו שדברים שקורים בעניינם של ישראל, בגאולתם של ישראל, כל מה שקורה בעם ישראל זה ודאי נובע מן השמיים, זה קדושה גדולה, זה מקום נובע מתוך קודש. לכן גם אם בפועל הנפקמין היא, שגם אם בפועל אנחנו רואים שההתנהלות החיצונית היא חול והיא חילונית, אבל כיוון שהמקור שלה זה קודש, מלא זה ודאי נותן איזשהו רקע, איזשהו משמעות, איזשהו פעולה, האיכות, שכל מה שקורה לפנינו במצב של עם ישראל, זה הכל הקודש האלוקי. גור אריה יהודה הולך ונאור מתרדמתו העמוקה שהוא היה בה במשך כל שנות הגלות, והוא הולך לבנות את חייו בתורתו על ארץ, באדמת הקודש. כלומר, ההבנה, התורה הזאת היא תורת הגאולה, התורה הגואלת, תורה כזאת שהיא מסתכלת על כל הדברים מצד המקור האלוקי שלהם, ולאור זה היא שופטת את כל הדברים. כן, וזה היה על הרב ציודה, הוא פיתח את זה מאוד מאוד. היסוד של הדברים זה בוודאי נבע אולי עוד לפני הרב זצ"ל, אבל הרב זצ"ל זה היה ביסוד כל השקפותו, ביסוד כל פעילותו, ביסוד כל מעשיו, היה התפיסה הזאת וההכרה הזאת שכל מה שקורה זה ודאי הכל נובע מעליונים, ואנחנו רק צריכים להתאים את עצמנו, מה שהוא קרא יבוא לפעול עם אל, אנחנו צריכים להיות ראויים לעזור לדברים כדי שהם יצאו לפועל באיכויות יותר גדולות, במשמעויות יותר גדולות, בין באופן מעשי ובוודאי גם כן איך, כמו שהביטוי של מרן הרב זצ"ל, איך להכניס נשמה לכל הגוף הגדול הזאת של התחייה. כן, זה יסוד אחד שהרב ראה בזה את הסוד הנפשי של הרב קוק, וזה מה שהוא דיבר כל הזמן בישיבה, ההסתכלות הזאת, גידול הדור הזה, גידול האנשים האלה שיבינו שבעצם כל מה שקורה לפנינו בעצם זה קודש, שכל ההתיישבות וכל הרחבת ההתיישבות במובן של ארץ ישראל, במובן של קיבוץ נדחי עם ישראל, במובן של הקמת המדינה, זה ודאי הכל יסודו בעצם של בניין הקודש הלאומי. נקודה נוספת שהרב צבי יהודה, אולי לא אמרתי, כן, הרב צבי יהודה היה לו משפט כזה שהוא דיבר, שבאמת זה לא פשוט, כשאין מה שכתוב בנביא, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. מה זה עין בעין? כן, אז הוא היה דיבר שהעניין הוא איך לכוון את העין הפרטית שלנו לעין האלוקית. כלומר, לכוון, יש עין אלוקית, יש מהלך אלוקי שמוביל ומכוון את הדברים, וכמו שהיסודות של הכוזרי, שכנסת ישראל, התורת ישראל, זה הוא אמר והי, כמו שהיסוד של המהר"ל הרבה, היסוד הזה שבעצם שהקדוש ברוך הוא מצידו רוצה את הגאולה, הקדוש ברוך הוא רוצה את הגאולה, אנחנו צריכים להתאים את העין שלנו, שהיא נמוכה, שהיא קטנה, שהיא מלמטה, איך להתאים את עצמנו לעין האלוקית, ואז לפי זה נראה בשוב השם ציון. ודאי שזה לא פשוט, ודאי שלא כל אחד שיחליט לעשות את זה, באמת הוא יראה, אולי יכול להיות שיש אדם שלא יראה דברים נכונים, ודאי שככל שאדם הוא בן תורה, שמידותיו קדושות, והוא צדיק, הוא יכול אכן לזכות, לכוון את העין שלו לעין האלוקית, והרב צבי יהודה, אכן זה היה דרכו והסתכלותו. נקודה נוספת מהותית, שהוא דיבר עליה, זה הנקודה של תורה מתוך הכלל. כלומר, ללמוד תורה, כמו שהוא אמר, יש הרבה ישיבות בירושלים ובארץ ישראל, יש את חברון, יש באותו זמן אולי לא היה פונביץ', אחרי זה גם היה ישיבת פונביץ', יש הרבה ישיבות גדולות. הדברים המיוחדים בישיבת מרכז הרב זה תורה מתוך אשר בחר בנו מכל העמים. כן, היסוד הזה שבעצם, שהוא קשור קצת ליסוד הקודם, אבל זה יסוד שעומד בפני עצמו, שהיסוד של עם ישראל זה מתחיל מאשר בחר בנו. כלומר, יש מציאות של אשר בחר בנו מכל העמים, של השם בחר בכלל ישראל. השם בחר בכלל ישראל כאומה. השם בחר בעם ישראל מצד כלל ישראל. הוא לא בחר ביחידים, הוא בחר בכלל. התורה ניתנה לא ליחידים, לא 60 ריבו הפרטיים שהיו. התורה ניתנה לכלל ישראל, ומתוך שהתורה ניתנה לישראל, אחרי זה כל אחד ואחד מאיתנו הוא לומד תורה. אבל היסוד הזה, שכמו שהוא אמר שזה היסוד, ולכן מתוך זה נבע הדרכה ללמוד כוזרי וללמוד מהר"ל וללמוד את כל הספרים שמדגישים מאוד את היסוד הזה, היסוד הזה שבעצם עיקר ענייננו, ומשם אנחנו מתחילים, זה מתוך כלל ישראל, ואחרי זה אנחנו משתדלים לכוון את עצמנו לכלל ישראל. אבל היסוד של התורה שלנו זה בעצם קודם כל שהתורה ניתנה לאומה בכללותה, ועכשיו אנחנו לומדים את התורה הזאת. זה יסוד שהוא הדגיש אותה כל הזמן, שמתוך אשר בחרבנו, ולכן הוא אמר שמה שהגמרא בברכות אומרת, שאשר בחרבנו זה מעולה שבברכות, זה בגלל שבאשר, זה ברכת אשר בחרבנו. כיוון שמצד שם מודגש הנקודה הזאת, שבעצם התורה מתחילה מאשר בחרבנו, ואז ונתן לנו את תורתו. כמובן שההדגש הזה, היסוד הזה, הוא לא רק יסוד עצמי, אלא זה גם נובע מתוך ההסתכלות שלו על הכלל. כלומר, מתוך ההבנה הזאת, שבעצם עיקר עניינו זה הכלל, ממילא כמובן זה גם נבע ההסתכלות שלראות את עצמנו לא רק כאנשים יחידים, שכל אחד ואחד מצלנו יש לו איזושהי משימה פרטית, איך להתקדש ולהתעלות ולהיות תלמיד חכם וצדיק, שוודאי שזה משימה שמוטלת על כל, בבין, על כל אחד שהוא בן תורה. אבל יש עניין של ענווה, להבין בעצם שלפני שאני מתחיל את העבודה הפרטית האישית שלי, אני צריך להבין בעצם שהתחלת כוחי, התחלת העבודה שלי, התחלת העניין שלי מתחילה מהעובדה שאני נבחרתי מהקדוש ברוך הוא בתור כלל ישראל. ואני עכשיו מממש את בחירת כלל ישראל באישיות הפרטית שלי. אבל כל מה שאני משם, מאיפה אני בא, וגם כל העבודה שאני עובד, היא לא רק בשביל עצמי. העבודה שאני עובד היא משפיעה על כלל ישראל. זה מצד המקור, וגם מצד ההסתכלות, לשם מה אני עובד ולשם מה אני עושה. שכמובן שמי שבא בגישות כאלה, ודאי שההתמסרות שלו והמוכנות שלו לעמול למען כלל ישראל בכל המובנים, בין במובן של לימוד התורה, וגם במובנים האחרים של כל הדברים הכלל ישראלים האחרים, אם זה התיישבות, אם זה ביטחון, גם כשאני עוסק בדברים אפילו אחרים כלכליים, אבל כל הזמן לא לשכוח את הנקודה הזאת שבעצם עיקר מקורנו ולשם מגמתנו, זה בעצם העבודה למען הכלל שנבחר בקדושה על ידי הקדוש ברוך הוא. זה הנקודה הזאת, אולי זה מה שאמרתי, זה הנקודה שהרב צבי יהודה נולד בליל הסדר. כן, הנקודה של ליל הסדר, שעניינו של ליל הסדר זה אשר הוצאתי אתכם ארץ מצרים. הנקודה של ליל הסדר, שזה היסוד של הכוזרי במצוות האמונה, אני מאמין בקדוש ברוך הוא שהוציא אותי מארץ מצרים. כלומר, הבחירה של כלל ישראל היא יציאת מצרים. שמה נולד כלל ישראל, שמה 60 ריבו שהגיעו למדרגת כלל, שמה הם נוצרו ויצאו, ואז השם בחר בנו מכל העמים. זה המציאות הלאומית, היא התחילה משם. אפילו אברהם אבינו שהיה אבי האומה, אבל עדיין כלל ישראל לא הופיע בימיו, הוא אבי האומה. אבל ההופעה של כלל ישראל ככלל מציאותי בעולם הזה, היא מופיעה ביציאת מצרים. במובן הזה לכן העובדה שהרב צבי יהודה נולד בליל הסדר היא מאוד מהותית לנשמתו, להווייתו, וממילא לכל המהלך החינוכי שהוא הקנה בישיבה וגם לכלל ישראל. נקודה נוספת מה שמהותית באישיות של הרב צבי יהודה זה הנשמה הכלל ישראלית שלו, בו במובן הזה של הווייתו הנשמתית. בפורי, המדרש רבה על מגילת אסתר מביא, שעל הפסוק מרדכי ידע את כל אשר נעשה, שאחרי שהייתה את הגזרה, אז אליהו נביא הלך, אמרנו את זה היום גם בסליחות, הלך לאברהם יצחק ויעקב, וניסה לשכנע אותם שיתפללו בשביל האומה, והם אמרו לו, אנחנו לא יכולים. הלך למשה רבינו, אמר לו, אתה משה רבינו, עמדת בפרץ, הרבה פעמים מסרת את נפשך למען עם ישראל. גם הזה הרב צודה היה חוזר הרבה פעמים על מדרגתו של משה רבנו שהוא מוסר את נפשו, ועם עין מכן אלא מספר אשר כתבת, שמשה רבנו מוכן למסור את העולם הבא שלו בשביל עם ישראל, לא רק את העולם הזה, גם את העולם הבא שלו. כן, ואז משה רבנו אומר לו, בסדר, אבל אם יש מישהו למטה בארץ שהוא איש כשר שאפשר לסמוך עליו? אמר לו, כן, יש מישהו אחד, מרדכי. ואז משה רבנו אומר, אם יש מישהו אחד כזה, אז הוא יעבוד למטה ואני אעבוד למעלה. ואז על זה מרדכי ידע את כל אשר נעשה, שהכוונה ידע את כל מה שקורה בשמיים, שלמעלה משה רבינו עובד והוא עובד פה למטה. הרב צבי יהודה, להרגשתי, כן, היה בו, במובן מסוים, הוא היה הצדיק שבדור, שנשמתו חשה, הרגישה את כל מה שקורה בכנסת ישראל. כן, המציאות הזאת של מרדכי ואסתר, הם באותו דור מייצגים את כנסת ישראל. כנסת ישראל שהיא רוצה להיגאל, כמו שידוע שפורים זה היה בין פקידה ראשונה לפקידה שנייה, היא רוצה להיגאל והיא שואפת לגאולה. ומרדכי ואסתר הם לא רק מצילים את עם ישראל, הם גם עובדים איך להכשיר את עם ישראל להמשך מהלכי הגאולה שלו. בשביל זה צריך להיות נשמה כזאת, שבדי שזה מתנת אלוקים, אבל זה גם בדי קבלה כזאת, הבנה כזאת, שבעצם האדם הוא מרגיש את נשמת האומה, והוא מרגיש את כל, גם את כל, מצד אחד את כל איסורי נשמת האומה, מצד שני הוא מרגיש בעצם איך שכנסת ישראל, מה עובר עליה, מה קורה לה. כלומר, כשהוא מרגיש שכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז זה לא רק האנשים, אלא כנסת ישראל חוזרת לארצה. כל המושג הקדוש של עם ישראל, כנסת ישראל חוזרת לארצה. פעם אמרתי את זה, אני חושב פה בישיבה, שהתיאור שהרב ציודה מתאר בשנת תשכ"ז, במזמור י"ט, שהוא מתאר שם, שאחרי שהוא שמע את הצעת החלוקה, שהאום הסכים לחלק את ארץ ישראל למדינה ערבית ומדינה יהודית, כאשר כל הערים הקדושות, ירושלים ושכם, כולם הם יהיו במדינה הערבית, ואז הוא מתאר שמה את עצמו, שהרגשתי קרוע וחתוך כולי. איפה חברון שלנו? איפה ירושלים שלנו? איפה יריחו שלנו? זה תיאור חריף. אפשר להגיד שבן אדם מסתער על הדברים האלה שאין לנו את חברון וירושלים, בירושלים. אבל לתאר תיאור כזה שהרגשתי בנפשי שאני חתוך כולי לחתיכות, זה יכול, וזה אמיתי, זה יכול להגיד רק מישהו שאכן נשמתו היא כלל ישראלית, והוא מרגיש שכמו שכנסת ישראל מרגישה, המציאות שלה, כמו שהרב זצ"ל בארץ ישראל הראשון, שהחיבור בין כנסת ישראל לארץ ישראל הוא חיבור נשמתי מהותי, שחייה של כנסת ישראל תלויים בחיבור שלה לארץ ישראל כולה, ואם חסר חלק מארץ ישראל, אז הוא מרגיש, כנסת ישראל מרגישה בעצם שאיבר מאיבריה נחתך. זה איבר מהאיברים לא רק של ארץ ישראל, של כנסת ישראל. מי שנשמתו היא אכן נשמת כנסת ישראל, הוא מרגיש את זה בעצמו. וזה מה שמתואר בתיאור. רבי צבידה באמת הרגיש ככה. כמה הרגישו ככה? כמו שאמר, אם אמרתי שהרב זצ"ל היה לו סוד נפשו, שהשליחות האלוקית שלחה אותו, אני חושב שגם הרב צבי יהודה, כמו שאמרנו שמרדכי היה הקשר שבדור, צדיק הדור שהרגיש את זה, גם הרב צבי יהודה בדורו היה כזה. ויש ביטוי שהרב צבי יהודה תמיד היה מתאר, מתאר שעם ישראל לדורותיו עומד פה עכשיו ורוצה לחזור לארץ ישראל. מה זה הביטוי הזה במכתבים שלו, בקרוזים שלו? מה זה עם ישראל לדורותיו? זה לא רק המובן ההיסטורי. אלא עם ישראל לדורותיו זה הביטוי של כנסת ישראל. עם ישראל לדורותיו, הכוונה, כל כנסת ישראל שאצלה העבר, ההווה והעתיד מחוברים כאחד. והרב צבי יהודה באמת הרגיש שהוא אכן מייצג את כנסת ישראל. ולכן מכוח זה, ככה לכן הוא התייחס, לכן כל המעלה הגדולה שהוא נתן לתקומת ישראל, כל ההסברים התורניים, הרוחניים שהוא נתן למשמעות הקמתה של מדינת ישראל, שגם בזה הייתה לו שיטה עצמאית ומיוחדת, זה היה מתוך העובדה שרב צבי יהודה הרגיש שהמשמעות הזאת של קיבוץ ישראל והקמת מדינת ישראל, זה משהו עמוק, לא רק פה בארץ, זה משהו עמוק בשמיים, זה משהו עמוק בתקומתה של כנסת ישראל. משהו דיבר שמצוות יישוב ארץ ישראל הלאומית מתקיימת על ידי, של כלל ישראל מתקיימת על ידי הקמת מדינת ישראל, זה בגלל שנשמתו הרגישה את זה. ואני חושב, ובזה אולי גם אני אסיים, שמכוח זה, מכוח העובדה הזאת שנשמתו הייתה כנסת ישראל, לכן גם הרב צבי יהודה יכול היה להתנהג בהתנהגויות הפוכות. שאם זה בתקופות הראשונות של ההתיישבות ושל הקמת המדינה, רוב עמלו התורני החינוכי היה איך לחזק את כולנו, את התלמידים ואת האומה ואת כל מי שהיה מוכן לשמוע לו, בהבנה העמוקה של המשמעות של מדינת ישראל, של ארץ ישראל, של יישוב ישראל. אם זה היה עיקר מהותו ועל זה הוא השקיע, עד כדי שלפעמים אפילו נלחם בתלמידי חכמים אחרים שלא הבינו ככה. אבל מאז, אחרי מלחמת ששת הימים, שהוא הרגיש שיש בעם ישראל חולשות ביחס של ארץ ישראל, ובפרט בתקופות יותר מאוחרות, הוא היה מוכן להילחם על זה. כלומר, נגד כל אותם אנשים שבעצם לפני כן הוא כל הזמן אמר איך לחזק אותם ולכבד אותם, אבל אחרי זה הוא ניהל מלחמות חריפות מאוד. כיוון שנשמתו הייתה כנסת ישראל, וכאשר עם ישראל הולך במהלכים שמקדמים את הדברים לקראת גאולתם של ישראל, ודאי שהדברים גדולים. אבל כאשר יש לפעמים מצב של אנשים רפיונות, שלפעמים גורמים לכך שיש חולשה בדברים האלה, אז הוא קם כארי מתוך הנשמה הכלל ישראלי שלו, איך להתגבר על כל זה, ולפעמים אפילו בביטויים חריפים שקשה לשומעם. כלומר, יש לו ביטויים חריפים שהוא התבטא במציאות שונות, כמו אין ממשלה בישראל. אין ממשלה בישראל. כשהוא דיבר בתקופות מסוימות, כשהייתה איזושהי ממשלת מיעוט שהסתמכה על הערבים. או כל מיני דברים כאלה שהוא דיבר, על יהודה ושומרון תהיה מלחמה. ביטויים חריפים מאוד, מלחמה מי נגד מי. כלומר, אני בעצם, הוא דיבר שמה שאם יש מלחמה בין עם ישראל לממשלתו, אני עם העם. מה פירוש אני עם העם? לפי מה שאני אמרתי מקודם, אני חושב שהכוונה, אני עם העם, הכוונה, אני מרגיש שאני עם העם. אני מרגיש את נשמת העם. אני מרגיש את נשמת העם, לאו דווקא במובן שאפשר לספור שיש לי רוב. לא בגלל הרוב המספרי. לא בגלל שבעצם מבחינה כמותית יש לי, כולם סוברים כמוני. אלא אני בעצם, הוא הרגיש, אני חושב, שהוא מייצג את נשמת האומה. לכן בעצם אני עם העם. אני עם כנסת ישראל לדורותיו, ולכן אני עם האומה. כלומר, זה הרב צבי יהודה שאני אומר, שכמו שהנשמה שלו הייתה כלל ישראלית, ולכן הוא מצד אחד האדיר וחיזק מאוד בכולנו את כל ההבנה, שבדי שהיא גם ממשיכה, של כל התהליך שאנחנו נמצאים בו, כל ההבנה של המשמעות של כל דבר ודבר שאנחנו חיים בו, אבל מצד שני זה גם נתן לו כוחות לפעמים שכשרואים רפיונות, להתגבר גם כן מול רפיונות כדי להמשיך את המהלך הזה, כדי ללחם את הדבר הזה. נקווה בעזרת השם שנזכה להידבק עם קצת מידותיו, שאנחנו למטה והוא מלמעלה, כמו שמשה רבינו אמר למרדכי, שנזכה שאנחנו למטה נשתדל לעשות את שלנו, וכל הגדולים שנמצאים בשמיים, אם זה משה רבינו, אם זה מרדכי, אם זה מרן הרב זצ"ל, אם זה הרב צבי יהודה, שבעצם יעזרו לנו איך להתגבר על כל הקשיים שאנחנו עומדים לפניהם היום.